מגילה דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ו עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילים בלילה ההוא. חמישה הפרקים הראשונים של מגילת אסתר, הצרות והגזרות הקשות רק הולכות ומסתבכות, הולכות ומתעצמות. אמן שכועס על מרדכי, והכעס מתרחב על כל עם מרדכי, בא ומשפיע על המלך אחשוורוש, חלילה להשמיד את העם. בהמשך הוא כבר מכין עץ לתלות עליו את מרדכי היהודי, וכך מסתיים הפרק החמישי, ויעס העץ. אמן כבר הקים את העץ שעליו הוא רוצה לתלות את מרדכי היהודי. ומכאן והלאה, מהפרק השישי, מתחיל מה שנקרא תוקפו של נס. מכאן הקדוש ברוך הוא הופך את כל הגזרות ומושיע את עם ישראל. הפסוק פותח ואומר, בלילה ההוא נדדה שנת המלך. הפירוש הפשוט, בלילה ההוא אחשוורוש לא הצליח לישון. נדדה שנתו. דורשת הגמרא, אמר רבי תנחום, כביכול נדדה שנת מלכו של עולם. הקדוש ברוך הוא, כשהוא בא להושיע, אז משתמשים בסוג ביטוי כזה, שכביכול הוא לא ישן, למרות שהקדוש ברוך הוא נאמר עליו, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא ישן. אבל רש"י מביא שיש כזה מין ביטוי כמו, ויקץ כישן השם. נדדה שנת המלך, הקדוש ברוך הוא כביכול, החליט להושיע את עם ישראל. ורבנן אמרי, אולי הם מפרשים מלך מלשון מלאכים, נדדו עליונים, מלאכי השרת, ומתוך כך נדדו תחתונים, הכוונה לאחשוורוש. מלאכי השרת באו והטיחו דברים בפני אחשוורוש ולא נתנו לו לישון. אתה לא מתבייש? עושים לך טובות ואתה לא מכיר טובה? הסבר אחר מביא רש"י, נדדו עליונים להרבות בתפילה ובתחנונים. רבא אמר, שנת המלך אחשוורוש ממש נדדה. מה קרה שנדדה שנתו של המלך אחשוורוש? היה לו טרדה, פתאום הייתה מחשבה שהטרידה אותו. נפלה לי מילתא בדעתי, נפל לו איזשהו דבר במחשבתו. אמר, פתאום הוא נהיה מוטרד, מאי דקמן, מה קורה כאן? דזמינתי אסתר להמן? אסתר מזמינה את המן ביחד איתי לסעודה? ממתי צריך לערב את השר בסעודה בין המלך למלכה? מה מכניסה אותו לעניין? מה מכניסים את המן פה לסעודה שביני לבין אסתר המלכה? מה הקשר המן? ואז הטרדות לא נתנו לו מנוח. דילמאי, צקה שקלי אילווי דאו גברה למיקטלי? אולי אסתר לקחה עצה להרוג את אחשוורוש? ביחד עם המן? אז הוא חשב לעצמו אחשוורוש, הדר אמר, אי אחי, אם כן, בכל שושן, בכל הממלכה אין אפילו אחד שאוהב אותי, שרוצה לעזור לי? לא הווה גברא דרכים לי, אין אף אחד שאוהב אותי דהווה, מודה לי, שיודיע לי שרוצים להרוג את אחשוורוש? כבר היה פעם אחד שהודיע לי, כשרצו להרוג את אחשוורוש. זה היה מרדכי היהודי, כשבקטן ותרש המנובלים האלה רצו להרוג אותי, הוא בא וסיפר לאסתר, ואסתר באה לומר לי את זה בשמו. רגע, אולי בעצם אנשים עושים לי טובות ואני לא מכיר להם טובה, לכן הם לא ממשיכים לגמול איתי טוב. אז האדר אמר, דילמה איקאיניש דאבל ביטיבותה ולא פרעתי. אולי יש איזה אחד שעשה לי טובה ולא החזרתי לו טובה תחת הטובה, אז אנשים כבר לא עושים לי טובות יותר. ומשום הכי ממען אי אינשי ולא מגלו לי. לכן אנשים נמנעים ולא מגלים לי את המזימה. מיד! ויומר, להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, בוא נבדוק, אולי יש כאן מישהו שעשה איתי טובה ולא החזרתי לו. באותו זמן הוא עדיין לא זכר ממורדכי מן הסתם. הפסוק אומר, ויהיו נקראים. ויהיו נקראים, נקראים מעצמם. מלמד שהמילים נקראים מאליהם. נס גדול. כל אנשי המלך אחשוורוש, כשפתחו את ספר הזיכרונות וראו מי עשה טובה למלך אחשוורוש, מרדכי היהודי. לא רצו לקרוא, לא רצו להיטיב עם מרדכי, הם שנאו אותו. אז הדברים נקראו מאליהם. וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי למלך להציל אותו. כתב מבא אלי, כתוב זה הכוונה שהוא נכתב עכשיו. כתב זה דבר שנכתב בעבר. זה שנאמרה המילה כתוב, משמע שזה נכתב עכשיו. מלמד שכשסופרי המלך פתחו את ספר הזיכרונות וראו שנאמר כאן על מרדכי שעשה טובה למלך, סופר המלך שמשי שונא ישראל היה. הוא ראה מרדכי היהודי עשה טובה למלך, הוא אמר, אם אני עכשיו יאמר למלך שמרדכי עשה לו טובה, אז המלך יעשה טובה למרדכי, הוא שונא ישראל. אז מלמד ששמשי, כשהוא ראה שכתוב שמרדכי עשה טובה למלך, מחק את הסיפור הזה מספר הזיכרונות. ובא גבריאל המלאך והיה חוזר וכותב את הסיפור בספר הזיכרונות. הזכויות, המעשים הטובים שעשה מרדכי, כל מי שמנסה למחוק אותם, בא מלאך גבריאל וכותב אותם שוב. הדברים הטובים שעם ישראל עושים לא נמחקים. מה רבי יעשי? דרש רבי שילה, שהיה איש כפר תמרתה, שם הוא היה גר. ומה כתב שבעולם הזה למטה, שלזכותם של ישראל אינו נמחק? כתב שלמעלה, בבית דין של מעלה, לזכותם של ישראל, לא כל שכן שהוא לעולם לא נמחק. קוראים לפני המלך, או שהכתב מעצמו נקרא לפני המלך, מרדכי היהודי הציל את החיים שלך. שואל המלך, מה נעשה יקר, הכוונה כבוד, וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משורתיו, לא נעשה עמו דבר. אומרים שפעם מחולל הדף היומי, רבי מאיר שפירא מלובלין, בין יתר התפקידים שלו, הוא היה חבר בסיים הפולני, בממשל הפולני. הוא היה נציג של היהודים. פעם אמר, למה הם אמרו לא נעשה עמו דבר? איך הם לא פחדו להגיד את זה? איך יכול להיות שלא לא הכרתם טובה למרדכי? אלא, כשמתרבים מקרי אנטישמיות בעולם, לא נעשה עמו דבר זה מתנה בפני עצמה. עצם זה שלא הציקו למרדכי ולא עשו לו דבר רע, זה כבר נחשב שעשו לו טוב. ככה אמר רבי מאיר שפירא מלובלין, שם בין חברי הסיים, ולא צריך להיות חכם גדול כדי להבין איזה גזרות זממו שם, שרבי מאיר שפירא היה צריך לומר את המשפט השנון הזה. עצם זה שלא מראים לעם ישראל, לעומת השנאה הגדולה שיש בעולם, זה כבר דבר גדול. עצם לא נעשה עם עוד דבר. אבל על פי הפירוש הפשוט, לא הכירו לו טובה למרדכי. אמר רבא, נו באמת, איך ייתכן שהשרים של המלך ששנאו את מרדכי, אמרו את האמת, לא נעשה עם מרדכי דבר? אמר רבא, לא מפני שהם אוהבים את מרדכי, הם אמרו שלא נעשה עם עוד דבר כדי שכן ייתנו לו מתנה, אלא מפני שידעו שכעת אמן יש לו חשבון ארוך עם מרדכי היהודי, שלא קרה ולא השתחווה לו. הם ידעו שאמן עכשיו עם מתח שיא מול מרדכי היהודי, והם רצו להשפיל את אמן כי הם שנו אותו, את הגאוותן הזה. כל מי שרואה אותו צריך להשתחוות, בלגן, זה היה... אפילו אומות העולם לא הם מסוגלים לשאת את הגאווה הסרוכה של האיש הזה. כך צריך להסביר. פני ששונאים את אמן. טוב. ויאמר המלך, מי בחצר? ויאמרו לו, אמן. אמן בדיוק הגיע לספר למלך על התוכנית הסתנית שלו, להכין עץ, לתלות את מרדכי. אמרו, אמן נמצא בחצר. אז כתוב שם, ואמן בא לחצר בית המלך החיצונה, לאמור למלך, לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. אז כשאנחנו קוראים מגילת אסתר, אנחנו מבינים, אמן הכין למרדכי. אומרת הגמרא, טענה, לא הכין. אמן הכין את העץ הזה לעצמו. שבסוף תלו את אמן על העץ. הכניסו את אמן אל אחשוורוש, ואחשוורוש בא ושואל את אמן, תגיד, איזה דבר אפשר להוקיר איש שהמלך חפץ בעיקרו בכבודו? אמן אמר בליבו, כנראה המלך מתכוון להוקיר אותי. למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? אז הוא אמר למלך את מה שלדעתו, מה שהוא היה רוצה שיעשו בשבילו. איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, והושיבו על הסוס, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. אז אחשוורוש אומר לאמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך. אל תפל דבר מכל אשר דיברת. מה זה למרדכי היהודי היושב בשער המלך? אל תפל דבר מכל אשר דיברת. עשה כן למרדכי. ואם אתה עושה כן, אז אתה לא תפל דבר מכל אשר דיברת. בעצם מהמילה יהודי והלאה, הכל פה מיותר. ועשה כן למרדכי. היהודי, היושב בשער המלך. אמרת ועשה כן, מה זה אל תפל דבר מכל אשר דיברת? מבאר את הגמרא. אמן אמר לי לאחשוורוש, אני אעשה כן למרדכי? באמת אחשוורוש בהתחלה אמר לו ועשה כן למרדכי. רק מה? אמן, האוזן שלו לא רצתה לשמוע את המילה שהוא שמע. סנרה את מרדכי, סינה אזק המוות. אמר לי, מנו מרדכי? איזה מרדכי המלך מתכוון? אז אחשוורוש אומר, אמר לי, זה היהודי, מרדכי היהודי. אז אמן אמר לי, מרדכי זה שם נפוץ אצל היהודים. טובה מרדכי איכה ביהודה ה'. אחשוורוש אמר לי, כן, אבל זה מרדכי יהודי היושב בשער המלך. אין עוד מרדכי יהודי שיושב בשער המלך. זה אליו התכוונתי. בסדר גמור. אז כבר אמן היה חייב ככה להפנים ולקבל שאת הטוב הוא צריך לעשות למרדכי. אבל מה? מה שהוא החל לעצמו, הוא צריך לעשות למרדכי? אז הוא ניסה קצת לרקח ככה את המתנה, את המענק. אז אמן אמר לי לאחשוורוש, למרדכי? סגי לי בחד דיסקרת, מספיק לו כפר אחד, מה, אני מכיר אותו, הוא לא כזה, אתה מבין, אין לו מושגים מי יודע מה, אתה לא צריך לתת לו כזה כבוד, יקר וגדולה, תן לו איזה כפר אחד שהוא ישלוט עליו. אינם, אתה יודע מה, בחד נהרה, תן לו איזה נהר שיקח ממנו מכס, יפרנס את האברכים שלו שם בכולל, זה בשבילו הרבה. אז חשברוש אמר לי, אתה יודע מה, אתה צודק, לא חשבתי על זה, באמת תן לו איזה כפר אחד. באמת אין לו איזה נער אחד לגבות מכס. הנם יאב לי. אבל לא רק את זה, גם את זה תיתן לו. זה מה שהוא אומר לו, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. גם מה שדיברת קודם וגם מה שאתה נותן עכשיו. טוב, אמן יש ברירה. ויקח אמן את הלבוש ואת הסוס. מספר את הגמרא. אזל הולך אמן לבית המדרש. שם מרדכי היה. אשכחי, הוא מצא את מרדכי. דיית ואי רבנן, יושבים תלמידי חכמים ולומדים הלכות. ומחווה להו הלכות קמיצה לרבנן. הראה להם מרדכי לרבנן, שבאדם מביא מגש של סולת, שמן, לבונה, של מנחה, קורבן מנחה בבית המקדש. אז הכהן בא, מכניס את כף ידו הימנית, ולוקח כמה שנכנס לו בתוך פס כף ידו, מה שנכנס בשלוש האצבעות האמצעיות, ורק את זה הוא לוקח. וזה אחת מעבודות הקשות שבמקדש, שלא ייכנס יותר ולא ייכנס פחות, ובין האצבעות ולא בין האצבעות. טוב, מראה תלכות קמיצה לתלמידים. הוא עומד בפתח, אמן, ומרדכי בזווית עין רואה את אמן. כיוון דחזי מרדכי, דאפיק לקיבלי, מרדכי רואה את אמן בא לקראתו, וסוסי מייחד בידי, והסוס הוא אוחז בידו. מרדכי נבעל, מרתת. אמר לו לרבנן, אז מרדכי יצר את השיעור, אומר לחכמים שעמדו לפניו, היי רשיעה, כנראה הרשע הזה, למקטל נפשי כעתי, הוא בא להרוג את מרדכי. דבר ראשון, אתם תלכו מהבית מדרש, כדי שלא תהיו קשורים לעניין. זילו מקמי, תסתלקו ממנו, ממני, ממנו גם. דילות יחוו בגחלתו, כדי שהוא לא בכעסו גם כן ירה לתלמידים. ומרדכי עצמו הלך לעורר רחמי שמיים. באי שאתה נתעטף מרדכי וקם ללצלותה. אותה שעה התעטף מרדכי וקם להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. עתה אמן, אמן לא היה לו ברירה, צריך לכבד את מרדכי. ויתיב לי כמיו, ישב לפניהם, והמתין, עוריך עד דסליק מרדכי לצלותי, עד שמרדכי סיים את התפילה שלו. משמע מפה שהתלמידים נשארו, לא עזבו את הבית מדרש. מרדכי מצידו לא רוצה לסכן את התלמידים, אבל התלמידים מצידם לא רוצים להשאיר את מרדכי לבד. כך צריך לבאר, כתוב כאן לשון רבים, שהוא ישב לפניהם, יטיב לי כמיו, לפני לשון רבים. טוב, מרדכי סיים את התפילה, ואז אמן ומרדכי נפגשים. אמן אמר לו, הוא שואל את התלמידים, יכול להיות שהוא כבר התחיל להתעניין עוד לפני שמרדכי סיים את התפילה, תוך כדי הוא שואל את התלמידים, במה יסקיתו? תגידו, באיזה עניין אתם כעת עוסקים פה בבית מדרש? לא נשכח שמדובר פה כעת, כשגזרה קשה מרחפת על כתפיהם של, על כתפיהם, כן? הרי כבר נגזרו, כבר נשלחו האגרות, שתוך פחות משנה, הפתרון הסופי, מה שנקרא, להשמיד ולהרוג ולאבד וכולי. אז במה אתם עוסקים עכשיו? מה יכול להעסיק יהודים בבית המדרש בשעה כזאת קשה? אמרו לי, אנחנו נאמר לך במה אנחנו עוסקים, קווים שתבין. בזמן שבית המקדש קיים, הם לא אומרים לו היה קיים. בזמן שבית המקדש קיים, זאת אומרת הוא עוד יהיה קיים בעזרת השם. מאן דמנדב מנחה, אדם שנודר שהולך להביא מנחה, מייטי, אז הכהן לוקח מתוך המנחה, שזה בדרך כלל סולת, קצת קמח ועוד שמן, זית וכולי, בלול, הכהן לוקח מלא קומצי דסולטה, מלא קומצו של הכהן מהמנחה צולת, מכניס תוך שלוש אצבעות האמצעיות של כף ידו הימנית, ומקטיר את זה על גבי המזבח, ובזה מתכפר לי, מתכפר לבעל המנחה. סיפרו לו מה זה מנחה, ומה זה הקומץ שקומצים מתוך המנחה ומקטירים על המזבח. אמר להם אמן, אמר לו, אתה מלא קומצי קמחא דידחו, בא מלא קומץ קמח שלכם, ודחי, דחה הצידה, 10,000 כיכרי כספא דידי, את 10,000 כיכר כסף שהבטחתי לאחשוורוש, שוחד כדי לקיים את הגזרה נגד עם ישראל. מבארים מה בדיוק העניין של הקומץ, שזה מה שתפס את אמן, ואם הם למדו הלכות אחרות, אז מה? אז לא בהלכות האלה ודחו את ה-10,000 כיכר כסף שלו? מבארים שכשהתלמידי חכמים בבית המדרש ישבו ולמדו, מגיע האמן ורואה את החכמים יושבים ולומדים, והוא יודע שעכשיו על כתפיהם מוטלת גזרה קשה של השמדה, תוך פחות משנה. בדרך כלל אדם במצב כזה לא חושב על העתיד, לא מתכנן תוכניות על העתיד, בטח לא חושב על עתיד יפה, שיבנה בית מקדש. על מה הוא חושב? על הישרדות. איך אפשר לשרוד? ואם לא על הישרדות, איך אפשר למות כמו שיהודי צריך? אולי הם ילמדו הלכות קידוש השם, איך מתים על קידוש השם, אולי ילמדו הלכות, איך מתקנים את כל מה שעשו עד עכשיו, כדי ככה לעזוב את העולם כמו שצריך. לא. היה להם אמונה וביטחון, היו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יציל אותם, ולא רק יציל אותם מהגזרה של אמן, עוד יבנה להם את בית המקדש השני. אמר להם, כזה אמונה וביטחון כמו שלכם, ודאי יבנה לכם בית המקדש בסוף. מרדכי מדבר, אמן מדבר על 10,000 כיכר כסף, שהוא הולך לתת לאחשוורוש. אמר למרדכי לאמן, רשע, על חשבון מי אתה משלם את 10,000 כיכר כסף האלה? עבד שקנה נכסים. הרי אתה עבד שלי. אתה לא זוכר פעם היית רעב בדרך, ביקשת ממני כיכר לחם, וחתמת לי שבתמורה אתה הולך להיות העבד שלי לעולם? אז שעבד קונה נכסים. עבד למי ונכסים למי? 10,000 כיכר כסף, רשע שכמותך, שאתה הולך נגדנו לעשות עם זה מזימה, זה כסף שלנו. עם הכסף שלנו אתה הולך וגוזר עלינו גזרות. טוב, אמר לי אמן למרדכי, תשמע, אין לי זמן, המלך עכשיו נתן לי משימה, אני צריך עכשיו לשים אותך, להרכיב אותך לסוס שהמלך רחב עליו, להלביש אותך את הבגדים שהמלך לבש אותם, ולהרכיב אותך ברחוב העיר, ולקרוא לפניך, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, חבל על כל רגע, חבל על כל דקה, בוא. קום, לבוש אני, מה אני, תלבש את הבגדים האלה, אולי אפילו לא סיפר לו שזה של המלך, לא רצה ככה לשמח אותו, ורחוב האיסוסיה, רחוב על הסוס הזה, אולי גם זה הוא לא סיפר לו, שזה הסוס של המלך. דבאי לך מלכה, המלך חפץ בך. אז מרדכי אמר לי, לא יכילנה, איך אני אלבוש את הבגדים של המלך? עדי איילנה, מרדכי ידע שזה הבגדים של המלך. עדי איילנה לבי בני, אני צריך קודם כל להיכנס לבית המרחץ, ואשכול למזיה, אני אוריד את, אסתפר, אספר את השערות, דלעבור אחר עלי השתמוש במנה במלכה אחי, זה לא דרך ארץ להשתמש ככה בבגדים של המלך. הוא לא הלך לאכול, כי הוא היה בתענית עדיין. היה אחד מימי התענית. אסתר שיתפה פעולה עם מרדכי. ייתכן שהיא מעצמה הבינה שזה מה שמרדכי הולך לדרוש מאמן, לרחוץ ולהסתפר. שדרה אסתר, הלכה אסתר מאחורי הקלעים, שלחה שליחים, והסרטינו לכולו ביבני, צוותה להחביא את כל הבלנים של בתי המרחץ, ולכן להחביא לכולו אומני, כל הספרים. אין בלנים של בית מרחץ, אין ספרים שמספרים אנשים. אז אמן צריך עכשיו לדאוג שמרדכי ירחץ, צריך לדאוג שמרדכי יסתפר. אגב, רואים פה את הביטחון והאמונה של מרדכי. לא מתנצל ולא משפיל את עצמו, הולך עם גב זקוף בביטחון חזק בקדוש ברוך הוא שיושיע אותו. או אתה אמן, מי אתה? חתיכת 0-1, כלום, אפילו 0 לא. צריך להסתפר, מה קרה לך? צריך להחליף, להתרחץ. זה לא עובד ככה, לובשים בגדים והולכים, בוא תעשה את זה כמו שצריך. ואז כשלא מצאו בלנים ולא מצאו ספרים, לא אומר, טוב, אתה יודע מה, אני אנסה להסתדר. לא, תשמע, צריך פה מישהו מקצועי שיספר, צריך מישהו איכותי שיעסוק בבית המרחץ. לא היה ברירה, איילי איו לביבני ואסחי, אמן עצמו הכניס את מרדכי לבית המרחץ ועזר לו לרחוץ. והוא עצמו אזיל והייתי זוזה מביתי, הוא הלך והביא מספריים מביתו, וכשקיל בימזיי סיפר את השערות של מרדכי. בעדי דקשקיל לי, תוך כדי שהמן ככה מספר את מרדכי, אינגיד נעצר והתנח. נענח הנחה כזאת המן. אוי. מרדכי אמר לי, מה קרה? המייקה מתנחת. המן אמר לי, תראה מה זה. אתה יודע מי מספר אותך? מי פה עוזר לך בבית המרחץ? גברה, אדם כזה, דאב חשיב לי למלכה, שחשוב למלך, מכול הוא רב רבונוי, מכל השרים וגדולי המלכות. האדם החשוב ביותר אצל המלך. הוא צריך לספר, הוא צריך לעזור לך בבית המרחץ. אשת לי שוויי בלני וספר, הוא עכשיו בלן וספר. מרדכי לא מתפעל. אמר לי, רשע, מה אתה מתגאה, תגיד? ולאו ספר של כפר קרצום היית? וכי אתה לא היית הספר של כפר קרצום? שכחת מאיפה באת? טענה, באמת ככה היה כתוב בברייתא, אמן, ספר של כפר קרצום היה 22 שנה. טוב, סיים להסתפר ולהתרחץ. בתר דשקלינו למזיי, אחרי שהוא הסתפר, לבשינו למעני, לבש את הבגדים של המלכות, עכשיו צריך לעלות על הסוס. אז המן אמר לי למרדכי, סק, תעלה ורחב, תרחב על הסוס. אז מרדכי אמר לי, לא יכילנה, לא יכול לעלות על הסוס, אל תשכח שאני בתענית. דכחישנה חילאי, תשש כוחי מימי תעניתה, מימי התענית. לא היה לאמן ברירה, הפך להיות כמו מין מדרגה כזאת. גחין, אמן התכופף, ומרדכי סליק עלה על גביו של אמן. כי סליק, תוך כדי שמרדכי עלה על הגב של אמן, אז בטעות במרכאות, בעט בין, נתן בו כלו כזאת ביתה לאמן. אמר לי אמן, לא כתיב לכו, בנפול לא יבחה, אל תשמח. אז איך אתה שמח שאני נופל? מרדכי אמר לי, אני מילי, זה נאמר דווקא בישראל, אבל בדידחו כתיב אצלכם, ואתה על במותי מות תדרוך. טוב, מרדכי על הסוס, אמן מוליך אותו וקורא ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, וככה הוא הולך משביל לשביל, מרחוב לרחוב, עד שהגיעו לרחוב אמן הרשע. ליד הבית של אמן הרשע עומדת הבת שלו, והיא רואה, איך שיש איזה אחד שמוליך מישהו בסוס של המלך, עם בגדי המלך. תראה מה זה. מי יכול להיות כאן אחד כזה שיוליכו אותו ברחובות העיר ויאמרו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. בעיקרו של מי המלך אחשוורוש חפץ? כולם יודעים. כי הוונקית והזיל, כשהמן הלך, אחז והלך בשביל הדווי אמן, בשביל שסמוך לביתו של אמן, חזיתי ברתי, ראתה הבת של אמן, דקאי מהאיגרה, שהיא עמדה באותו זמן על הגג, היא רואה בן אדם שקוראים לפניו, שככה נעשה לאיש שהמלך חפץ בעיקרו. סברה, איידר אחיו, מי זה שזה רוכב? בטוח שזה אבוע. מי יכול להיות כזה חשוב לפני המלך? כמו שהמן חשב, כשהמלך שאל אותו, תגיד, מי נראה לך שהמלך מה נראה לך שצריך לעשות למי שהמלך חפץ בעיקרו? המן אמר בליבו, למי אכפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? זה היה אווירה כזאת שכולם הבינו שכך צריך להיות. וגם הבת של המן ככה חשבה. והי דמזגי קמי, מי זה שרוכב, שהולך לפני הסוס? כנראה שזה מרדכי, האדם המושפל שנגזרה עליו הגזרה, ורק אתמול אבא הלך למלך לבקש ממנו רשות לתלות את מרדכי אל העץ אשר הוא הכין לו. האם ככה זה מרדכי? אני אלמד אותו עכשיו פרק בהלכות אנטישמיות. שקלה הציצה דבית הכיסא, היא לקחה את כלי החרס של בית הכיסא במחילה מכבוד הלומדים, שם היה שם כל מיני צועה וכולי, ושדית הרישה דאבוע, השליחה את זה על ראש, זה שמוליך את הסוס, היא חשבה שזה מרדכי, אבל באמת מי זה היה? אביה, אמן! אמן מסתכל למעלה, מה קרה? שהוא מקבל כזה קבלת פנים ליד הבית? דלי עיני, הרים את העיניים. פתאום, כשהוא הרים את העיניים, נפגשו עיניהם של הרשע והמרשעת. וחזה דאבו ההוא, אז ראתה ביתו של המן, שזה אביה, ועליו היא שפחה. מרוב צער, נפלה מאיגרא לערה ומתה. קפצה, נפלה מהגג לארץ ומתה במקום. היינו דכתיב בהמשך הפסוקים, כתוב, וישוב מרדכי אל שער המלך. לאן מרדכי חוזר? לא זכה דעתו. לא רמו עיניו ולא גבה ליבו. נשאר באותה ענווה מרדכי. כמו שכל העניין לא שייך אליו בכלל. כדרכם של חכמי ישראל, כל הכבוד והגדולה אליהם הם זכו, הם לא יחסו את זה לעצמם. מספרים על מרן רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. בימי חודש אלול הוא היה יוצא לעצרות סליחות. בדרך כלל היו עושים לו כבוד גדול. הוא היה נוסע על מסוק, מגיע בערב אחד. הוא היה מגיע לכמה וכמה עצרות של אלפי מעריצים בכבוד גדול, עם גלימה נכבדה, מקבט מפוארת. כולם מקבלים אותו בהדרת כבוד. הוא היה מגיע הביתה, מספרים המקורבים, הוא היה מוריד, מעיף את הגלימה ואת הכובע, והיה הולך ישר ללמוד. היה אומר, אלה הם הבגדי העבודה שלי. צריך את זה רק בשביל העבודה. כל הכבוד וכל ההדר עבר לידו, לא השפיע עליו כלום. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, חושקני בכם. כשאני פוסק לכם גדולה, ככל שאני פוסק לכם יותר גדולה, אתם ממעיטים את עצמכם לפניי. דבר יהודי. חזר לסקו ולתעניתו, זה היום השלישי לתענית. והמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש, על מה הוא היה אבל? על ביתו שעכשיו נפלה מהגג. וחפוי ראש על מה שהערה לו. השפלה הזאת, הכפולה והמכופלת. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו, סיפר להם את כל מה שקרה. לזרש אשתו ולכל אוהביו, ובהמשך כתוב, ויאמרו לו חכמיו. קרי להו בתחילת הפסוק הוא קורא להם אוהביו. ובסוף הפסוק קרי להו חכמיו. אמר רבי יוחנן, כל האומר דבר חוכמה, אפילו באומות העולם, ואפילו פעם אחת כבר הוא נקרא חכם. מה היו דברי החוכמה שהם אמרו לו? אם מזרע היהודים מרדכי, אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. מה הם התכוונו? איזה זרע היהודי מדובר? אמרו לי, אם ישאר שבטים כעתי, אם הוא משבט ראובן, שמעון, לוי, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יכלת לי, תוכל לנצח אותו. ואם משבט יהודה ובנימין ויוסף, שזה אפרים ומנשה, לא יכלת לי, לא תוכל לנצח אותו. איפה מצאנו על השבטים האלה שיש בהם כוח מיוחד? יהודה אי אפשר לנצח, תכתיב ידך בעורף אויביך. בנימין, אפרים ומנשה, אינך, תכתיב בהו. לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך. כי נפול, תיפול לפניו. נפילה כפולה. דרש רבי יהודה בר אילאי, שתי נפילות הללו למה? אמרו לו אהביו לאמן, ומה זו עם ישראל משולה לאפר ומשולה לכוכבים. כשהם יורדים, יורדים עד אפר, הם מרמס. וכשהם עולים, עולים עד הכוכבים, אף אחד לא יכול לשלוט בהם. ואם אתה רואה שנפל טיפול בפניו, אז אם נפול, אז טיפול לגמרי, אתה תהיה מרמס. בינתיים, תוך כדי שמדברים, אמן מוזמן לסעודה אצל אסתר המלכה, וסריסי, שליחי המלך הגיעו, והבהילו להביא את אמן על המשתה, אשר עשתה אסתר. עכשיו הוא בקושי התחיל ככה להתאושש מה שעבר עליו, ולדבר, הוא אהביו, זה ראשיתו וכו', חמיו. הוא לא הספיק אפילו להתרחץ. מלמד שהביאו בבעלה. נשאר עדיין קצת עם המתנה שהוא קיבל מהבת שלו לפני הסתלקותה, לפני מיטתה. הגיעה לסעודה, ואסתר ביום השני, בפעם השנייה כבר, כשהמלך אחשוורוש אומר לה, מה לך אסתר המלכה, מה בקשתך? תגידי מה את מבקשת. אז היא אמרה, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי. כי אין הצער שווה בנזק המלך. יש כאן רמז. אסתר המלכה אמרה לו לאחשוורוש, אין הצער, הכוונה לאמן, צער זה, הוא לא שווה בנזק המלך, לא אכפת לו ממך, שיהיה לך נזק. אינו שווה בנזק של מלך, העיקר, התאווה של עצמו. אתה זוכר מה היה לפני לא הרבה זמן? אז כשקראת לבשתי המלכה בסעודה שעשית בשנה השלישית למלכותך, והיא לא רצתה לבוא. והיה איזשהו עניין לא כל כך ככה מכבד ביניכם. אבל אתה זוכר ששאלת את היועצים שלך, מה לעשות לבשתי? ואז קפץ הקטנצ'יק הזה, מוכן, אדיוט קופץ בראש, אמר לך להרוג אותה, אתה זוכר? יקנה בבשתי וקטלה, הוא קנה בבשתי, הוא רצה שהבת שלו, אמן רצה שהבת שלו היא תהיה המלכה. ככה ידוע מהמדרש. הרג את בשתי. אני רוצה לספר לך שהוא לא נרגע. האמן הזה זה נחש. השתה יקנה בדידי ובמייל מקטלי. עכשיו הוא רוצה להרוג את אסתר. אומר הפסוק, ויומר המלך אחשוורוש, ויומר לאסתר המלכה. מה זה פעמיים ויומר ויומר? למה לי? אמר רבי אבאו, כאן כבר אסתר סיפרה לאחשוורוש שהוא רוצה להרוג אותה. מה הקשר בינך לבין הגזרה של המן? לא הבנתי. עד היום לא סיפרת לי מאיזה עם את. את מזרע היהודים? מי זה המשפחה שלך? מרדכי. אז את מגיעה גם כן משאול המלך. אז את אם כן מזרע מלכים. כשלקחתי אותך, לא ידעתי שאת מגיעה מזרע של מלכים. אז לא דיברתי איתך בחיים. אמר רבי אבאו בתחילה, כשאחשוורוש רצה לדבר עם אסתר, לא היה לה כבוד של מלך לדבר עם איזה אחת שבאה סתם מהשוק, שלא מגיעה מזרע המלוכה. אז בתחילה הוא היה מדבר איתה על ידי תורגמן. הוא כבר שכח שהוא בעצמו נהיה מלך. הוא לא היה מלך בן מלך. אבל כשהוא כבר היה ככה במלכות, היה בגאווה, לא יכול לדבר עם אחד שהיא לא מזרע המלוכה. אבל כיוון דאסתר אמרה לי לחשוורוש, מדי בית שאול קעתינה, אני מגיע משאול המלך, מיד דיבר אליה ישירות, ויומר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? נו, מי הוא זה ואיזה הוא? אסתר אין לה חנופה. מי שיש לו ביטחון חזק בקדוש ברוך הוא לא מחניף לאף אחד. רצתה להצביע לאחשוורוש. אתה בעצמך. ותאמר אסתר, איש צר ואויב. אחרי זה אומרת אמן הרע הזה. אמר רבי אלעזר, מלמד שהייתה בהתחלה מחווה בידה כלפי אחשוורוש. ובא מלאך וסתר את ידה, הצביע, הזיז את היד שלה שתצביע כלפי המן. היא עשתה איש צר ואויב, היא באה להצביע לחשברוש, והמלאך הזיז את היד, אז היא אמרה, המן, הרע הזה. עכשיו באמת החשברוש כועס מאוד על המן. והמלך קם בחמתו ממשתי היין אל גינת הביטן וגומר. שם בחצר, בגינה של המלכות, של הארמון. יצא אל גינת הביטן, והמלך שב מגינת הביטן. יש פה הקש, מקיש שיבה לקימה. זאת אומרת, הוא יצא לגינת הביטן בשביל להירגע, חזר משם הכועס. מקימה בחימה, אף שיבה בחימה. למה? למה הוא לא נרגע? בסך הכל הוא יצא להתברר. כי שם בגינת הביטן הרגיזו אותו. מה היה? דאזל, כשהוא יצא לגינת הביטן, הקדוש ברוך הוא שלח מלאכי השרת, שנדמו לבני האדם. והשכח למלאכי השרת, דידמו לי כגברי. ומה הם עושים בגינת הביטן של החשברוש? בגינה המושקעת שלו, שכל זיז שם מחושב ביד אמן על ידי גננים, ידועי שם, מגיעים שם באגרסיביות, בכוח, ועוקרים שם העצים. וכעקרי לילה, נידי בוסטני, עוקרים אילנות שהשקיעו בהם כל כך הרבה, אילנות נדירים. אז החשברוש שואל אותם, תגידו, מה אתם עושים פה? אמר לו, מה יובדייך ומה אתם עושים? אז המלאכים אומרים לו, אמרו לי, מה אנחנו עושים פה? זה לא באנו לבד, זה האמן שלח אותנו לפה. אמרו לי, דפקדין הנמן, הוא מבקש מאיתנו שנעקור פה עצים, אנחנו עובדים אצלו. עוד פעם אמן, אתה לביתי, חוזר הביתה, ובבית אמן מרגיז אותו פעם נוספת. מה קרה? אמן ראה שקלטה אליו הרעה מאת המלך, הוא בא ליפול למרגלותיה של אסתר, להתחנן אליה, תרחמי עליי. עכשיו הוא רוצה לקום, ובא מלאך ומפיל אותו פעם נוספת. לכן כתוב, והמן נופל, בלשון הווה, לא נפל, נופל על המיטה אשר אסתר עליה. לכאורה, למה כתוב נופל בלשון הווה? הוא כבר נפל. מי בא אליי? אמר רבי אלעזר, מלמד שבא מלאך והפילו עליה. כמה שהוא ניסה להתרומם, הוא כל הזמן נפל. אז החשברוש אמר, וי מביתה, אוי לי מה שאני רואה שהמן עושה בתוך הבית, וי מברה, אוי לי מה שאני רואה מה שעושים האנשים של המן מחוץ לבית, שמשחיתים את העצים. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית? ויאמר חרבונה וגומר, אחד מן הסריסים, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי שדיבר טוב המלך, הנה עומד בבית המן גבוה 50 אמה. חרבונה? למה הוא בא לטובת אסתר, לטובת מרדכי? כמו פוליטיקאי מקצועי, שקרן ונוחל. אמר רבי אלעזר, אף חרבונה רשע באותה עצה היה לתלות את מרדכי, כיוון שראה שהסקרים מראים שכעת אלה שהם לטובת ישראל ינצחו, כמובן בדרך צחות, כיוון שראה שלא נתקיימה עצתו, מיד ברח, הלך למתרס השני של הצד הפוליטי, מה שנקרא. והיינו דכתיב, הקדוש ברוך הוא משליך פורענות בלי לחמול על הרשע, וישלך עליו ולא יחמול, מידו ברוח יברח. כל האוהבים שלו במרכאות בורחים ממנו. הרשעים לא יכולים לאהוב באמת. הם אוהבים את עצמם. רואים שהבן אדם שהם הלכו איתו נופל, אז הם בורחים ממנו. לא רוצים ליפול איתו ביחד. אנחנו ראינו על התלמידים של מרדכי להבדיל. שמרדכי אומר להם, תלכו, אני רוצה שאתם לא תחוו בגחלתו של המן. כתוב שם שהם עדיין היו לפניו, כמו שדייקנו. זאת אומרת, הם לא עזבו אותו גם ברגעים הקשים שלו. אחרי שחרבונה אומר למלך, הנה העץ אשר עשה אמן למרדכי, שדיבר טוב על המלך, עומד בבית אמן גבוה 50 אמה, ויאמר המלך, הוא הכין את העץ, תלו עליו, תתלו את אמן על העץ הזה. ויתלו את אמן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. למה שכחה עם שתי חפים? שתי שכיחות הללו, למה? כי היו שתי חימות שנרגעו. אחת, חימתו של מלכו של עולם. כאן הקדוש ברוך הוא מחל כבר לעם ישראל על מה שמשתחוו לצלם בזמנו של נבוכדנצר, שעל זה באה כל הגזרה על היהודים, ועכשיו כבר אפשר להושיע את עם ישראל. ואחת, חמתו של אחשוורוש שגזר להשמיד את היהודים. ואמרי לה, שתי החימות, זה היה חימות של אחשוורוש. אחת שהוא כעס על מה שהמן עשה לאסתר, של אסתר, ואחת מה שחשברוש כעס על מה שהמן עשה של ושתי, שבגלל המן הוא הרג את ושתי. כתוב לעניין יוסף הצדיק, לכולם נתן, כשיוסף הצדיק היה משנה למלך מצרים, באו אליו אחיו השבטים, והוא נתן לכולם חליפות שמלות, לכולם נתן לאיש חליפות שמלות. ולבנימין נתן חמש חליפות. מה, הוא נותן לבנימין יותר מה שהוא נותן לשאר האחים? הרי מה הייתה הסיבה שהאחים היו השונאים הגדולים של יוסף הצדיק? בפרשת וישב, ספר בראשית. רק בגלל שיעקב אבינו נתן ליוסף יותר משאר האחים. אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק יוסף, שמחמד שנתנו לו יותר משאר לאחים. האחים שנו אותו ורצו להרוג אותו, ואחר כך מכרו אותו למצרים. ייקשל בו יוסף בעצמו וייתן לבנימין יותר משאר האחים? איפה מצאנו שיוסף קיבל יותר משאר האחים ולכן הם כינו בו? ואמר רב הבר מחסיה, אמר בשם רב חמה בר גוריה, שאמר בשם רב, בשביל משקל שני סלעים של צמר נקי שנקרא מילת, שהוסיף יעקב אבינו לבגד שהוא הלביש את יוסף, שהוא נתן לו קטונת פסים, יותר משאר אחיו שהם לא קיבלו את זה, האחים קינאו בו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אז למה עכשיו יוסף נותן לבנימין יותר משאר האחים? אמר רבי בנימין בר יפת, יוסף רמז לו לבנימין, שעתיד בן לצאת ממנו, מרדכי הצדיק, שיצא מלפני המלך אחשוורוש בחמישה לבושי מלכות, שנאמר, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. איזה חמישה לבושי מלכות? תחלת, וחור, ועטרת זהב גדולה, ותחרית חבוץ וארגמן. אם מדברים כבר על יוסף ובנימין, כתוב שם, ויפול יוסף על צווארי, לשון רבים, צווארי בנימין אחיו ויפק. נשאלת השאלה, כמה צווארין אבו לי לבנימין? צוואר אחד, אז למה כתוב צווארי לשון רבים? אמר רבי אלעזר, צוואר מרמז על בית המקדש. כמגדל הלבנון צווארך, כך כתוב בשיר השירים, שזה מרמז על בית המקדש. בכה על שני המקדשים, בית ראשון ובית שני, שעתידים להיבנות ולהיות בחלקו של בנימין ועתידים להיחרב. ובנימין בכה על צוואריו. על מה? בכה על משכן שילו, שעתיד להיות בחלקו של יוסף. משכן שילו, ועתיד להיחרב. בספר אמונת אברהם, של כבוד קדושת האדמו"ר בעל האמונת אברהם מפיטסבורג, זכר צדיק לברכה, מקשה. אותה שאלה. ויפול על צווארי בנימין אחיו, לשון רבים. אז שאלת למה לשון רבים? אני את התשובה שיש שתי בתי מקדשות. ובנימין בכה על צוואריו. זה גם לשון רבים לכאורה. מה התשובה? למה כתוב כאן לשון רבים? אלא שלמדנו לאל, אני חושב שזה היה בדף ת', אין בין משכן שילה לבית מקדש שיהיו בירושלים, בתי מקדשות שיהיו בירושלים, אלא שבבתי המקדש שיהיו בירושלים, מה שאפשר לאכול בירושלים, כמו בשר קודשים קלים ומעשר שני, אפשר לאכול רק בתוך חומות ירושלים. אבל משכן שילה כשהוא היה בנוי, היה אפשר לאכול את אותם קודשים גם מחוץ למשכן, לעיר שילה. כל מקום שרואים את שילה. אומר האמונת אברהם, אפשר לומר שמכיוון שהוכפלה הקדושה גם בתוך העיר שילה וגם מחוץ לשילה, זה נקרא כמו שתי בתי מקדשות, כמו שני צוואריו. זאת אומרת, אחד זה משכן שילה, והשני זה כל מקום שרואים משם את משכן שילה. בהמשך כתוב, יוסף אומר לאחים, והנה עיניכם רואות, והנה אחי בנימין. למה הוא מחלק? אמר רבי אלעזר, יוסף אמר להם לאחיו, כשם שהם בליבי כעס על בנימין אחי, על מכירת יוסף, שהרי הוא לא היה במכירתי, הוא לא השתתף במכירת יוסף, כך אין בליבי כעס עליכם, כי פי המדבר עליכם, כי פי כן ליבי, מה שאני אומר לכם בפה ככה גם אני מרגיש בלב. זו הייתה מדרגה גבוהה מאוד של יוסף הצדיק, שלא שמר טינה לאחיו על הצער שהם גרמו לו. עד כדי כך, כותב רבנו אור החיים הקדוש, שכשהוא אומר להם, אני יוסף אחיכם, אחרי שהוא אמר להם לפני כן, אני יוסף, אמר להם עוד פעם, אני יוסף אחיכם. למה הוא הוסיף את המילה אחיכם? הוא אומר להם, הייתי אחיכם, לא קעתה אין האחווה ממני אפילו אשר מכרתם אותי מצרימה, אפילו אז במחירה אהבתי אתכם כאח, כאחים, גם אז. זאת הייתה הנקיות של יוסף הצדיק. איך אפשר להגיע למדרגה כזאת? מביאים משם הגאון מווילנה. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מה נכנס אני השם שאומר הקדוש ברוך הוא? אלא, איך אדם יכול לאהוב את רעהו כמותו? הרי לא תמיד עושים לנו רק דברים טובים. אני השם. כשאתה רואה שמישהו עושה משהו לא בסדר, דע לך שזה מגיע מהקדוש ברוך הוא. רעך לא השם במה שקרה. זה הכל מגיע מעת השם. לכן אין מה לסנוע את השליחים. בהמשך כתוב שיוסף שלח לאביו, ולאביו שלח כזאת, 10 חמורים נוסעים ממה? מיטוב מצרים. מהי מיטוב מצרים? אמר רבי בנימין בר יפת, אמר בשם רבי אלעזר, יוסף שלח לו ליעקב יין ישן, שדעת זקנים נוחה אמנו. בסוף פרשת ויחי, כתוב, וילכו גם אחיו של יוסף, ויפלו, השתחוו לפניו. גמרא הבינה בהתחלה שעל הפסוק הזה אמר רבי בנימין בר יפת, אמר בשם רבי אלעזר, היינו דאמרי אינשאי, זה מה שאנשים רגילים לומר, אפילו תעלה, אפילו שואל, בעידנה סגידלי, בזמנו שהוא מולך, תשתחווה אליו, אפילו שאתה יותר ממנו. שואלת הגמרא, למה האחים של יוסף מתייחסים אל יוסף כמו שואל, שכעת נמצא במעלה? תעלה, מהי בצירותי מאחווי? מה יוסף פחות מהאחים, שהאחים זה משפיל אותם להשתחוות אליו, כמו שואל שפחות מהמלך, מהאריה למשל. אלא יתמר אחי יתמר, אם נאמרה, האמרה הזאת היא נאמרה על זה שיעקב השתחווה ליוסף. והשתחו ישראל על ראש המיטה כשהגיע יוסף. אמר רבי בנימין בר יפת, אמר בשם רבי אלעזר, איך יעקב אבינו האבא משתחווה לבן שלו יוסף? תעלה בידני שועל בזמנו שהוא מלך, סגיד לי, תשתחווה אליו אפילו שאתה יותר ממנו. בהמשך, כשהאחים חששו מאוד, אחרי שיעקב אבינו נפטר, אולי יוסף עכשיו ינקום בהם על כל מה שהם עשו לו. כמו שנאמר אצל עשיו, שאמר, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. חששו, אולי כל זמן שיעקב חי, יש עליהם הגנה של יעקב אבינו, אבל אחרי הסתלקותו של יעקב, לך תדע, אולי יוסף עכשיו ישלם להם על כל מה שהם עשו לו. וינחם אותם יוסף, וידבר על ליבם. אמר רבי בנימין בר יפת, אמר בשם רבי אלעזר, מלמד שיוסף אמר להם לשבטים דברים שמתקבלים על הלב. אין לכם מה לחשוש ממני, גם אני ארצה להרע לכם אני לא יוכל. אף אחד בעולם לא יכול לעשות לך שום דבר רע. ומה, 10 נרות? מה אתה יודע מה זה 10 השבטים? שרצו להרוג את יוסף. לא יכלו לחבות נר אחד את יוסף הצדיק. עד הרבה. אתם אומרים, נמכרו לישמעאלים ונראה מה יהיו חלומותיו. אין סיכוי שהוא יהיה מלך, אנחנו קוברים את המלכות שלו. נהרוג אותו, נמכור אותו לעבד, הוא מלך לא יהיה. אם אתם לא הייתם מוכרים אותו, הוא באמת לא היה נהיה מלך. מכרתם אותו בשביל שהוא לא יהיה מלך, זה גרם לו שהוא כן יהיה מלך. אתה לא תוכל לעשות רע לאף אחד, אף אחד לא יכול לעשות לך שום דבר רע. מה שאנשים עושים לך רק מועילים לך. אז נר אחד, אני לבד. איך יכול לחבות 10 נרות את 10 השבטים? אף אחד בחיים לא יחוס לך שום דבר רע. מסבירים לפי זה, כתוב, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. מה פירוש? אז פירוש פשוט, או שהוא היה מלך חדש שלא הכיר את יוסף, או שהוא עשה את עצמו כאילו שהוא לא זוכר את יוסף, שעשה כל כך הרבה טובות למצרים, והוא הולך ומתנקר אל העם שלו. אבל בערך הרמז מרמזים, לא ידע את יוסף, הוא לא התבונן במה שקרה בין השבטים לבין יוסף. שהשבטים לא רצו שיוסף יהיה מלך עליהם, אז הם מכרו אותו. דווקא זה שמכרו אותו, התגלגל הדבר שהוא נהיה מלך במצרים, וכאן התקיימה, מה ש... כאן התקיים החלום שהוא באמת נהיה המלך עליהם. אותו דבר פרעו, פחד, פן ירבה. אז הוא עושה גזרות, אומר הקדוש ברוך הוא, דווקא הגזרות שלך גורמות כן ירבה. ודווקא אלה גרמו... דווקא קושי השיעבוד של פרעה זירז את הגאולה ממצרים. אחרי הישועה הגדולה, שעם ישראל זכו להיוושע מאמן הרשע, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר. מה זה כל הישועות האלה? אמר רב יהודה, אורה זאת תורה. כי המן גזר על היהודים שלא יוכלו ללמוד תורה. וכשהגזרה שלו בטלה, יוכלו לחזור לעסוק בתורה. וכן הוא אומר שהתורה נקראת אור, כי נר מצווה ותורה אור. שמחה זה יום טוב. המן גזר שיבטלו ימים טובים. עכשיו כשהוא התבטלה גזרתו, יוכלו לשמור יום טוב. עד רבה, נהיה יום טוב נוסף, פורים. שמחה ומשתה ויום טוב. וכן הוא אומר על היום טוב, ושמחת בחגיך, אז רואים ששמחה זה יום טוב. ססון זו מילה שהמן גזר לבטל אותה, וכשנבטלה גזרה, אז התקיימה מצוות מילה, וכן הוא אומר על מילה, סס אנוכי על אמרתך, שזה נאמר על המילה. כי אמרתך זה ויומר, ועל מילה כתוב, ויומר השם אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור. ויקר אלו תפילין, המן גזר שלא יניחו תפילין. וכשהוא מת, התבטלה גזרתו, ויכלו להניח תפילין. וכן הוא אומר שהתפילין זה כבוד ויקר לישראל, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נראה עליך ויראו ממך. איך יראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך? ותניא רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. באו ובאותו יום שהמן רצה ש... להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ונהפוך הוא, אשר השלטו היהודים אמה בסוניהם, ביוד ג' לחודש אדר, באו והרגו היהודים בסוניהם, כתוב, ואת 10 בני המן הרגו, ושם המנויים כל 10 בני המן, ואת פרשנדטה, ואת דלפון, וכו' וכו', וגומר. בסוף כתוב 10 בני המן, אמר רב עדה דמין יפו, הלכה, כשקוראים מגילת אסתר, את השמות של עשרת בני אמן, וכן את המילה עשרת שכתובה אחר כך, צריך זה שקורא מתוך המגילה, לממרינו בנשימה אחת, ולא לנשום באמצע, לכתחילה. מה איתם? למה לומר את הכל בנשימה אחת? כול הוא בעדעדה די נפקו נשמתיו, כי כל עשרת בני אמן מתו באותו רגע, יצא נשמתם באותו רגע. כדי להודות להשם על הנס הזה, אנחנו אומרים את כל עשרת בני אמן בנשימה אחת. צריך לשים לב, בזמן קריאת המגילה, שכל כך ממהרים לומר את עשרת בני אמן בנשימה אחת, לא לומר בעל פה. מכיוון שכתוב ואת פרשנדטה ואת דלפון ואת אספטה וכולי, אז המילה ואת כתובה בצד שמאל, והשמות כתובים בצד ימין. ומכיוון שאנחנו יודעים מה כתוב בצד שמאל, אז יכולים לא לקרוא את המילה מתוך המגילה. אבל יש חשיבות לקרוא את המילה עצמה ואת מתוך הכתב. והעניין הוא שאפשר להתבלבל, כי כתוב שם כמה וכמה פעמים את המילה ואת. וצריך כל פעם לומר את הוואת ששייך לשם הבא. אז כדאי לשים אצבע או משהו כדי באמת לזכור, לומר ואת פרשנדטה ואת דלפון, כל פעם לקרוא מתוך הכתב את המילה ואת שמתאימה לשם הבא. זה סתם הערה שצריך לשים לב אליה. אמר רבי יוחנן הלכה, איך שכותבים את מגילת אסתר. וו דוויזתה, הסופר צריך להאריך את הוו, לממתחה בזקיפה, כמו עץ ארוך, שמנהיגים בו את הספינה, בנהר ברות או לברות, שהעץ הזאת נקראת מורדיה, כמורדיה דלברות, כי הנהר לברות היו בה אבנים ומכשולות, אז היו לוקחים מקל ארוך וככה מפלסים דרך לספינה באותו נהר. אז כמו המקל הזה, כמו המורדיה הזאת של הנהר לברות, ככה מעריכים את הוו. הכוונה מעריכים בכל אופן. מה איתם? למה באמת מעריכים את הוו של ויזתה? כול הוא בחד זקיפה הזדקיפו, כי כל עשרת בני אמן תלו אותם על אותו עץ, אחד מתחת לשני. הלכה נוספת בדיני כתיבת ספר תורה ומגילת אסתר. אמר רבי חנינה בר פפא דרשה שדרש רבי שילה איש, דהיינו מחשיבי המקום שנקרא כפר תמרתה. הוא אומר את ההלכה הבאה. כשכותבים ספר תורה, כותבים שורה, ומתחתיה שורה נוספת, מתחתיה שורה נוספת, עד שמסיימים טור שלם, עוברים לטור השני. כך כותבים שורות שלמות בדרך כלל. כשבאים לכתוב שירה, כגון דוגמה, ספר שמות, פרשת בשלח, שירת הים, אז ישיר משה, השיר על השם כי גאו גאה. מבאר רשי, הסדר שכותבים את השירה שונה לגמרי מהסדר איך שכותבים את שאר הפרשיות. לא כותבים שורה שלמה מתחילת השורה ועד סופה, אלא תחילת השורה לא כותבים, משאירים רווח. אמצע השורה כותבים קצת, מפסיקים לכתוב, ומי קצת אחרי האמצע עד סוף השורה משאירים שוב פעם רווח. יוצא שרק באמצע השורה כתבנו קצת מילים, מילה שניים אולי יותר. מצד ימין ומצד שמאל בשורה יש רווח, זה שורה אחת. עוברים לשורה השנייה, תחילת השורה כותבים כמה מילים, אמצע השורה משאירים רווח, סוף השורה כותבים עוד כמה מילים. שורה שלישית, חוזרים לאותו סדר שהיה בשורה הראשונה. תחילת השורה משאירים רווח, אמצע השורה כותבים מעט מילים, וסוף השורה משאירים שוב פעם רווח. וכן על זה הדרך עד שמסיימים לכתוב את השירה. כל השירות כולן נכתבות אריח על גבי לבינה. לבינה ואריח זה משלים. כמו שבאים לבנות כותל, קיר, משתמשים עם לבינה ועושים שורה של לבנים, ומעל זה שורה נוספת של לבנים, ועוד שורה, ככה עד שבונים כותל גבוה. אורך של כל לבנה זה שלושה טפחים. אריח זה ממש כמו לבנה, אלא שזה חצי לבנה, טפח וחצי אורך. אריח זה המילים שכותבים. לבינה זה המקום ריק, רווח ריק שנשאר. וכמו שאמרנו, מכיוון שהשורה הראשונה כתוב באמצע השורה רק קצת, ובצד ימין ובצד שמאל נשאר רווח, אז אם כן, השורה השנייה, שם אנחנו כתבנו קצת בצד ימין בתחילת השורה, וקצת בצד שמאל בסוף השורה, ובאמצע נשאר רווח. אומר רבי שילה, הרווח הזה שבאמצע צריך להיות ארוך פי שניים ממה שהשורה מעליו. שבשורה מעליו כתוב באמצע. ובשורה באמצע, בשורה שלמטה, האמצע זה רווח. מה שכתוב בשורה שלמעלה צריך להיות חצי מהרווח מה שיש בשורה מלמטה. שמה שכתוב יהיה כמו אריח, שזה חצי מלבנה, ומה שרווח בשורה שלמטה יהיה כפול מהאריח, יהיה כמו לבנה שלמה. וכן, שורה שלישית על דרך השורה הראשונה. באמצע השורה כתוב חצי מהרווח שיש מעליו בשורה האמצעית, ובשורה השלישית מצד ימין ומצד שמאל, בתחילת השורה, בסוף השורה רווח. ואז יוצא שהשירות כולם נכתבות אריח, השורה הראשונה שכתוב מעט באמצע, על גבי לבינה. שהשורה השנייה באמצע יש רווח, והרווח הוא כפול ממה שיש בשורה שמלמעלה. והלבינה הזאת של השורה השנייה, היא כתובה על גבי אריח, כי השורה השלישית, גם כן כמו השורה הראשונה שכתובים באמצע, רק מעט, חצי מהרווח שיש בשורה השנייה. ככה כתובים כל השירות כולם. מי שיסתכל היום בספרי תורה, לא כותבים ככה את השירה. השולחן ערוך, בחלק יורה דעה, סימן רש עין ה' סעיף ד' כותב, על השירה של אז ישיר משה בפרשת בשלח, הוא כותב שקודם כל את השורה הראשונה כותבים שורה שלמה, ואחר כך שורה השנייה, אז שורה אחת מניחים באמצע רווח אחד, ושורה אחת מניחים את הרווח בשתי מקומות, עד שתימצא השורה, השיטה, חלוקה לשלוש. כי אתה עושה רווח בשתי מקומות, אתה כותב בתחילת השורה, ואז משאיר רווח, ואז כותב באמצע השורה, ואז משאיר עוד רווח, ואז כותב בסוף השורה. יוצא שיש לך שני רווחים. והשורה הכתובה מחולקת לשלושה חלקים. ונמצא רווח כנגד הכתב, דיינו, כנגד הכתב שלמעלה ולמטה, אז בשורה שבאמצע יש רווח, וכתב כנגד הרווח. כנגד הרווח שבשורה העליונה, בשורה שלמטה ובשורה שלמעלה, יש כתב. וזה מה שנוהגים היום לעשות. שירת הים, כותבים אז ישיר משה בני ישראל שירה הזאת להשם ויאמרו לאמור שורה שלמה. ואז שורה הבאה, כותבים מתחילת השורה עד קצת לפני האמצע, ואז משאירים רווח, ואז מקצת אחרי האמצע, כותבים עד הסוף, ואז יוצא שיש רווח אחד. שורה הבאה, כותבים מתחילת השורה פחות, אז משאירים רווח, ואז כותבים מעט באמצע, ואז משאירים עוד רווח, ואז כותבים עוד לקראת הסוף, בסוף השורה, ואז שורה הבאה. שוב פעם, כותבים מתחילת השורה עד כמעט האמצע, ואז משאירים רווח אחד, ואז כותבים משם והלאה עד סוף השורה. וכן על זה הדרך, 30 שורות. זה לגבי השירות שכתובים בתורה נביאים וכתובים, יוצאים מן הכלל, חוץ משירה זו שכתובים עשרת בני המן במגילת אסתר, וכן השירה של מלכי כנען שיהושע הרג, שאלה כתובים בצד ימין ובצד שמאל, המילים כתובות בתחילת השורה ובסוף השורה, מלמעלה עד למטה, לאורך הקלף. ובאמצע משאירים את הרק, את הרווח. שהם כתובים כולם אריח על גבי אריח, כתב על גבי כתב, ולבינה על גבי לבינה. החלק שבאמצע הוא על גבי החלק, חלק. זאת אומרת, מלמעלה עד למטה חלק, ובשני הצדדים מלמעלה עד למטה כתב. מה איתם? למה את הסרט בני אמן ואת מלכי כנען כותבים את הכתב אחד על השני ולא אחד מול הרווח שמעליו, כמו בשאר השירה שבתורה? כדי שכביכול לא יהיה לשמות לאן להתרומם. אין להם לאן ללכת, כי מעליהם יש עוד שם ועוד שם ועוד שם. כביכול שלא תהיה תקומה למפלתם, אין להם מקום להזדקף. ויאמר המלך לאסתר המלכה. במגילת אסתר מסופר איך שהרגו ועם ישראל ניצלו את היום של 13 לחודש אדר, שבו ניתנה להם רשות לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם או לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. אז כשהרגו הרבה מאוד משונאי ישראל, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים והבד 500 איש. ואז פתאום הוא משנה סוג דיבור. ומה שאלתך ותינתן לך? אמר רבי אבאו, באמת בהתחלה, אחשוורוש בא לדבר בדברי כעס. מה אתם עושים פה? אתם הורגים אנשים אחד אחרי השני? ואז מלמד שבא מלאך ונתן לו סתירה לאחשוורוש וסתרו על פיו, ואז הוא הבין. ככה מבין רודן אכזרי שמוכן ללכת בעקבותיו של המן והיה רשע כדוגמתו, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. קיבל סתירה והבין, הבין את הלקח. ואז הוא אומר, נו, מה עוד שאלתך ותינתן לך? הפסוק אומר, ובפשטות, כשקוראים את הפסוק מבינים, שאסתר מבקשת, ובבואה לפני המלך, היא מבקשת בקשה. מה הבקשה? אמר עם הספר, מה זה פה? אסתר הפכה להיות עולה חדש? אמרה עם הספר. היא מבקשת, שאם הספר ישוב מחשבתו הרעה, בנוסף לספרים ששולחים בכל המדינות, אני מבקש ממך שישוב מחשבתך הרעה, שחשבו המחשבות הרעות, שחשבו על היהודים. אז היה מתאים שיהיה כתוב, אמרה אם הספר ישוב מחשבתו הרעה. למה כתוב אמר? אמרה מבעי עלי. אלא, אמר רבי יוחנן, אמרה לו אסתר לאחשוורוש, אני מבקשת, אמר אם הספר, שהאנשים יאמרו, יאמר בפה מה שכתוב בספר. דיינו, שתינתן רשות לעם ישראל לקבוע את פורים, יום חג לדורות, והחשברוש לא יקפיד שפוגעים בכבוד מלכותו, שהיהודים שמחים על זה שהם ניצחו אותו. הפסוק אומר על מגילת אסתר שהדברים הם דברי שלום ואמת. אמר רבי תנחום, ואמרי לה, יש אומרים שאמר את זה רבי אסי, מה זה אמת? כמו התורה הקדושה, כמו חמישה חומשי תורה. מלמד שמגילת אסתר צריכה סרטוט. לפני שאתה כותב את המגילה, אתה מסרטט קווים על הקלף. כמו התורה, כמו הספר תורה, כאמיתה של תורה. הפסוק אומר, ומאמר אסתר קוים או קיים ימי הפורים האלה. היה כתוב לפני כן דברי הצומות וזעקתם. נשאלת השאלה, וכי רק מאמר אסתר שביקשה מאחשוורוש לבטל את הגזרה של המן, אין, זה הדבר היחיד שהועיל, שבזכות זה נעשה הנס של פורים, וכי דברי הצומות לא הועילו? הרי היה תענית של שלושה ימים, שביום השלישי, לילה יום השלישי, אחשוורוש לא יכל לישון כל הלילה, נדדה שנת המלך, ואחרי התענית אומרת אסתר, ובכן אבוא אל המלך, אחרי שתצומו עליי שלושת ימים, לא תאכלו ולא תשתו לילה ויום. זה לא כתוב, רק מאמר אסתר, זה מה שעשה את הנס. אמר רבי יוחנן, גם מה שהפסוק הקודם כתוב, דברי הצומות וזעקתם, וגם מאמר אסתר שכתוב בפסוק הזה, כל אלה קיים את דברי הפורים האלה, בזכות זה נעשה הנס. גם השתדלות וגם תעניות ודברי ריצוי לקדוש ברוך הוא. הפסוק אומר, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודים ורצוי למי? לרוב, לא לכל, לרוב אחיו, לרוב הסנהדרין, ולא לכל אחיו. מלמד שפרשו ונפרדו ממנו מקצת הסנהדרין, אחרי שהוא הפך להיות משנה למלך אחשוורוש, עד עכשיו הוא היה כל כולו עסוק בתורה, רגע שהוא הפך לקבל שררה, פרשו ממנו מקצת הסנהדרין, והוא ירד קצת מחשיבותו. רואים מפה את מעלת לימוד התורה, שגדולה יותר משררה. אמר רב יוסף, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. בתנאי כמובן שיש כאלה שעוסקים בהצלת נפשות, והמצווה יכולה להיעשות על ידי אחרים. איך אנחנו מוצאים שאם אדם לא כעת מחויב לעסוק בהצלת נפשות, באותו זמן שהוא לומד תורה, המעלה היא גדולה יותר מהצלת נפשות? דמעיקרא, כשעלו להתחיל לבנות את בית שני, זרובבל עלי מקצת מעם ישראל, וחכמי ישראל לבנות את בית שני בזמן כורש הראשון. מרדכי מובא ברשימה, והרשימה, השמות שכתובים שם, הם לפי הסדר של החשיבות שלהם. דמעיקרא בהתחלה, לפני הזמן של אחשוורוש, חשיב לי למרדכי בתר ארבעה אנשים. מרדכי רשום ברשימה, הרביעי ברשימה, אחרי ארבעה אנשים, החמישי ברשימה. ולבסוף, אחרי הסיפור של אחשוורוש, כשישלימו את בניין בית המקדש השני בזמן, דריווש השני, בנו של אחשוורוש, ואז הם עלו בימי עזרא הסופר, 24 שנים אחר כך, מנו את מרדכי שישי, בתר חמישה אנשים. אחרי שהוא עסק בהצלת נפשות, הפך להיות צר אצל אחשוורוש, והוא מיעט קצת מלימוד התורה. איפה הם שני הפסוקים שמונים את החכמים שעלו עם זרובבל לבנות את הבית השני? מעיקר רבי מאיר כורש הראשון כתיב, אשר באו עם זרובבל, הראשון ישוע, השני נחמיה, השלישי שריה, הרביעי רעליה, ומיד החמישי מרדכי בלשן, מרדכי היהודי. ולבסוף, כשעלו עם עזרא הסופר אחרי שמרדכי עלה וקיבל שררה, כתיב הבאים עם זרובבל, הראשון ישוע, והשני נחמיה, והשלישי עזריה, ורביעי רעמיה, והחמישי זה לא מרדכי, החמישי זה נחמני, ורק השישי זה מרדכי בלשן. כי עסק התורה, המעלה שלה גדולה יותר מכל דבר אחר. אמר רב ויתאימה רב שמואל בר מרתא. יש אומרים שאמר את זה רב שמואל בר מרתא. גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש. מה ההוכחה? שכל זמן שרבו של עזרא הסופר שקראו לו ברוך בנריה היה קיים בבבל, לא הניחו עזרא בבבל ועלה לארץ ישראל עם זרובבל, אפילו ש24 שנים קודם כבר התחיל להיבנה בית שני. כי הוא רצה ללמוד תורה אצל רבו ברוך בן עריה. ובאמת הוא זכה להיות אחד מהנביאים, עזרא הסופר, כשהוא למד תורה אצל ברוך בן נריה. אבל כל זמן שרבו היה קיים, למד תורה, ורק אחר כך כשהסתלק לבית עולמו, מורו ורבו, אז הוא עלה לבנות את בית המקדש השני, כי הלימוד תורה שלו קדם, היה חשוב בעיניו יותר מלבנות את בית המקדש השני. על פי זה מבארים בשמו של כבוד קדושת מרן האדמו, בעל השפע חיים מצאנז, זכותו יגן עלינו. מה שאומרים בסיום התפילה, על כל פנים יש הרבה שנוהגים לומר את הנוסח בצורה הזאת, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, הם מוסיפים תכף ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך בעירה, כי מעולם מוכשנים קדמוניות חוזרים לבניין בית המקדש. למה מכניסים באמצע ותן חלקנו בתורתך? כדי לבקש מהקדוש ברוך הוא שיבנה בית המקדש, שתבנה בית המקדש, אבל אנחנו באותו זמן רוצים לעסוק בתורה שגדולה יותר מבניין בית המקדש, ועד כאן דף ט"ז.